תוכנית הבוקר.
חזרנו.
וואו.
ועכשיו אנחנו שמחות להגיד בוקר טוב לנריה קראוס, שליחת חדשות 13 לארצות הברית.
נריה, מה העניינים?
שלום, מה נשמע?
תשמעי, קודם כל, צ'אט שאני עוקבת אחריך באינסטגרם, וראיתי באמת את ההישג העיתונאי של התמונות של טראמפ עם המיקרופון של חדשות 13, all over היבשת.
שברת את הרשת.
מאמי, מה שאני...
יואו, איזה כיף.
מאמי, כן. שדעת, המדיום הוא המסר, כמו שחוגי אומרת. המדיום...
אני לא חושבת שזה משפט שלי. טוב, רגע, כן, בואו נתחיל דבר דבר. אז היה אימות אתמול, קמה לה דונלד טראמפ. יש הרגשה שכאילו קמה לה ניצחה אותו בהליכה. למה זה עושה לי הרגשה שזה רק מחזק את טראמפ איכשהו?
כי גם הילרי ניצחה אותו בהליכה.
בדיוק, כי אנחנו כאילו, כי יש כזה איזה פוסט טראומה מזה שכשאנשים מנצחים את טראמפ הם בסוף מפסידים לו במבחן התוצאה, זה כזה, אז כולם מחכים לרגע שבו התבוסה הזאת תגיע, וגם האמת שפשוט הסקרים מראים שיש לו יותר סיכויים לנצח, היא מביאה כרגע יותר קולות ממנו, אבל הוא, יש לו יותר סיכויים לנצח בגלל שיטת הבחירות בארצות הברית, והאמת, היא גם, אני חייבת להגיד, כאילו, אני לא בתחושה שהיא ניצחה אותו בהליכה, כמו שהיא בנתה שם מהלך, היא התחילה מאוד לחוצה. כאילו, היה שם איזה רבע שעה, 20 דקות, של לחץ מאוד מאוד גדול מצידה, ממש ברמת ה... אם אתם מכירות את זה, כשבן אדם לחוץ והוא פתאום כזה קצת בולע רוק.
כן, בוודאי.
זה היה כזה, היה שם לחץ גם פיזי, כאילו, מה שראו עליה פיזית את הלחץ.
מה הנקודה העיקרית שהם עסקו בה מבחינת תוכן? כאילו, מה...
אז היה שם הרבה על אירועי הקפיטול.
כן.
היה שם על סוגיית ההפלות, שבזה היא שולטת והיא מצוינת. שם אגב, היא נכנסה לאלמנט. כשהתחילו לדבר על ההפלות, שם הורגש שהיא שולטת וטראמפ ממש לא. ויש...
היא טוענת שבעצם הוא הולך להפוך את החוק שאוסר על הפלות לפדרלי. זאת אומרת, חוק...
שיכלול את כל ארצות הברית, ולא כל מדינה תוכל להחליט בפני עצמה. כן?
וזה נכון? יש בזה אמת או שזה כאילו...
כן, לחלוטין יש בזה אמת. תראו, כל סוגיית ההפלות, עצם העובדה שהפכו כאן את פסק הדין Roe versus Wade, שזה פסק דין שבעצם אפשר לאנשים זכות על גופן לבצע הפלות בשלבים מסוימים של ההיריון,
כן.
בוודאי כאשר הן נפגעו או שיש עניין רפואי. ההפיכה של פסק הדין הזה קרתה בגלל התקופה של טראמפ כנשיא, שבמהלכה הוא פשוט מינה שופטים בכוונה כאלה שהם...
שדעתם הם, בעניין הם, ידוע.
זה, לגמרי, ש, כן. שיהפכו את זה ויגרמו לזה, שלנשים לא תהיה את הזכות הזאת, את הזכות הזאת על גופן באמריקה.
וזה כבר קורה.
וזה מאוד רגיש כאן. לחלוטין, יש כמה וכמה מדינות שבהן זה כבר קורה, ואי אפשר לעשות הפלות משלב מאוד מאוד מוקדם, גם במצב של אונס, גם במצב של מצב בריאותי קשה.
נכון, ולכאורה הן יכולות לצאת מהמדינה שלהן ולעשות את זה במדינה אחרת, אבל יש בזה סיבוכים אחרים, וגם לעשות במדינה אחרת, זה לא דווקא חוקי.
בוא נגיד, מי שאוכלוסייה מוחלשת,
קשה לו לזוז. אבל רגע, בואו לא נדבר על סוגיית ההפלות, אלא על האימות שהיה אתמול, ואיך הוא הסתיים.
אז עוד לפני איך שהוא הסתיים, אני רוצה להגיד לכם שמה שהוביל לאיך שהוא הסתיים, זה שהיא מצליחה לגעת לו בכמה נקודות שמטרידות אותו, מוציאות אותו מהשלווה שלו. נניח, לטראמפ יש אובססיה אמיתית לגודל, לגודל של הצהרות הבחירות שלו.
בגודל של מה? גודל של מה?
אנחנו יודעים לגודל של מה, אבל לכאורה לגודל של הצהרות הבחירות שלו.
לכאורה, אגב, גם לגודל של כפות הידיים, והוא גם דיבר בעבר על
כך. סליחה, אני לא מצליחה להבין, האובססיה לגודל כפות הידיים יש לו?
נלי, את מבינה מה...
אני מבינה את הגודל, אוקיי? אני מבינה את הסאבטקסט.
אין סאבטקסט, הוא כל כך בחוץ.
אבל מה הוא אומר שיש לה... הוא אובססיבי?
היה לו איזה משפט עם ידיים קטנות, היה לו כל מיני.
טענו שיש לו ידיים קטנות וזה חירפן אותו, ואובמה עכשיו, לפני כמה שבועות בוועידה הדמוקרטית, ממש דיבר על הבמה, על האובססיה על גודל ורמז, שהסיפור שמעניין את טראמפ באמת, זה לא כמה אנשים מגיעים להצהרות של הבחירות שלו, אלא גודל אחר. וזה בעצם הפך להיות נושא שטראמפ ממש פוגע לו באגו. אז היא אומרת שם ואומרת לו, כן, והיא אומרת שם ואומרת לו, אנשים לא מספיק מגיעים לקמפיינים של הבחירות שלך, להצהרות שאתה מקיים, וגם הם עוזבים בהם זה כי אתה משעמם. עכשיו, לא יודעת, על פניו זה נשמע כמו גן ילדים, כאילו אף מועמד לנשיאות לא אמור להתרגש מהאמירה כזאת, אבל טראמפ מתחמם, ושם בעצם קמלה מתחילה לנצח את הדיבייט, בנקודה הזאת, כי היא מוציאה אותו מאיזון, וזה בדיוק מה שהיא רצתה שיקרה, כי הבוחרים המתנדנדים, יש לטראמפ את הבייס שלו, מה שהוא צריך זה את המתנדנדים, את המדינות המתנדדות.
ברור, שזה פלורידה, וזה שניהם עכשיו מנסים להגיע אליהם. יש את הטענה הרגילה שאישה לא לבנה,
גם אישה לבנה.
נכון, אבל זה אולי מוסיף משהו. את מרגישה את ה... האווירה הזאת, זאת אומרת, זה באמת עניין, לא במקומות, לא בניו יורק.
כן, אבל... אני לחלוטין חושבת שכן, אפילו ברמה הזאת, שהריס יותר נמוכה מטראמפ, וכל השבוע הזה היה הרבה דיבור, על איך היא תעמוד, על איזה פודיום היא תעמוד, איך ייצרו פרופורציה ביניהם, האם היא תהיה על הקווים מספיק גבוהים, זה שיח שבחיים לא היו מקיימים אם היה גבר קצת יותר נמוך. בסדר,
אבל אני כן אגיד לך, נכון, שכן, אבל שכן, אם זה גאים גבר עייף, נמוך, אם מישהו נגיד, לא יודעת מה, סרקוזי או מקרון, בוא נגיד שהם לא גברים גבוהים, גם יש את העניין הזה של איך אתה עומד ואתה גבוה, וגם בארצנו לא בדיוק הם מצטיינים, לא כל אחד הוא שקיל או ניל, ואין ספק שגובה, בטח במקום, זה יתרון, זאת אומרת, ארדואן עמד אז ליד הרצוג באיזה אירוע, והוא היה נראה כמו שהוא הולך לאכול אותו, אתה מבינה? הוא נראה כמו כאילו הולך לקחת את הרצוג כמו איזה צ'יטוס קטן, לטבול אותו בגבינה.
לא להדליק עם צ'יטוס על הבוקר.
על הבוקר. אבל עכשיו אני רוצה לשאול, בואי נדבר על שאלת ישראל. נאמרו כל מיני דברים. גם אני ראיתי שבעצם זאת הפעם הראשונה שקמלה האריס ודונלד טראמפ למעשה אי פעם נפגשו, זה לא כמו נגיד בארץ, שהם כולם כזה מכירים אחד את השני מהכנסת, ושיש להם ממשקים מסוימים, ובכל זאת ישראל מדינה קטנה. בעצם שני המועמדים מעולם לא נפגשו פנים מול פנים, ובעצם היא מגיעה ומציגה את עצמה בפניו.
נכון, אגב, הם כן היו אמורים להיפגש בכמה הזדמנויות שבהן הנשיא אמור לחזור לבית הלבן, לשים תמונה מיוחדת שלו על הקיר וכאלה, וטראמפ פשוט לא רצה לפגוש אותה ואת ביידן, הוא התחמק מזה, לכן הם לא נפגשו, על פניו היו אמורים להיפגש.
אני רוצה להגיד משהו, כן, סליחה, תמשיכי.
מה היא עושה שם ברגע הזה שהיא עולה לבמה? היא לא סתם מציגת עצמה. טראמפ לועג לה ומנסה לקרוא לה קמלה, שקוראים לה קמלה, והוא בעצם ממציא לה שם כדי לעשות לה כינויי גנאי, שטראמפ צריך להגיד מאוד מאוד טוב בזה, ומאוד מאוד טוב בלהדביק שמות שנתפסים חזק, וכאילו ממש נתפסים לך לראש. אז היא באה, ולא רק שהיא באה במין כזאת, משתלטת על האירוע ובאה, לוחצת לו את היד, היא גם אומרת את השם שלה. היא, כלומר, מהשנייה הראשונה היא מנפצת לו את מה שהוא הולך להגיד לאורך הדיבייט. כן. כאילו, הוא טועה בשם שלה, זה כבר כי הוא מפגר, מבחינתה. כאילו, זה המהלך שהיא מנסה לעשות כאן.
אני רק אומר שאני לזכותו של טראמפ אני אגיד שאני מרגישה שיש הרבה הרבה יותר מנהיגי העולם שהם ככה מתנהגים אבל לא אומרים את זה, והוא פשוט זה בחוץ.
כן. הוא לא מסתיר את זה.
לפחות אנחנו יודעים
על מי מדובר. עכשיו בוא נדבר על דבר שמעניין אותנו. ישראל כמובן, הוא מאשים את קמלה האריס וביידן במלחמה, בהרג חטופים, כל הדברים האלה. היא אומרת, באמת בסוגיה שמעניינת אותנו, איזה מהנשיא יהיה יותר טוב לישראל, מה ישרת אותנו בנושא הזה, מה את חושבת?
אני, זאת שאלה מורכבת, אני חייבת להגיד, כי טראמפ, אין לאף אחד באמת מושג מה העמדות שלו היום לגבי ישראל, כן? קודם כל הוא כועס על ביבי, כועס על נתניהו, על זה שהוא התקשר לברך בזמנו את ביידן כשהוא נבחר להיות נשיא, אגב, הוא ממש לא היה המנהיג הראשון שהתקשר לברך אותו, אבל טראמפ כועס על ביבי וחש צורך לנקום בו, הוא אמר את זה למקורבים שלו לא אחת. הוא הבין בביקור האחרון של נתניהו שיש לו מה להרוויח מלפגוש את נתניהו, כי הוא בעצם גם בקמפיין, ויש לו הרבה מצביעים שהם פרו-ישראלים, ולכן הוא, היה לו טוב לפגוש את נתניהו ולעשות תמונות ולעשות פוטו-אופ, אבל אי אפשר לשכוח את המשפט שהוא אמר לקולגה שלי ברק רביד, פאק הים על נתניהו.
כן, כן, אנחנו מתקשים לשכוח גם בעצמנו.
לחלוטין. ומצד שני, קמלה האריס, היא בעצם, צריך להגיד, היא פרו-ישראלית, היא לא מגדירת עצמה ציונית כמו ביידן, זה לא הדור של ביידן, וזה לא ביידן עצמו כציוני אמיתי, בן אדם שהוא חובר גדשית לישראל, היא כן פרו-ישראלית, אבל היא פרו-ישראל בצורה שבה היא רואה את זה, היא פרו-ישראל הליברלית, לדוגמה הייתה מאוד נגד המהפכה המשפטית, והיא הביאה את זה בכל. היא הכל היותר ביקורתי בממשל כלפי מה שקורה בעזה, היא יותר ביקורתית מאחרים, היא הייתה הראשונה שאמרה שמה שקורה בעזה זה אסון הומניטרי.
היא גם אומרת עכשיו שהמלחמה הזאת חייבת להיפסק.
כן.
נכון, היא אומרת את זה מפורשות, והיא כן אומרת שצריך לאפשר לפלסטינים לחיות בכבוד וכולי, אבל גם יגידו את זה מנהיגים אחרים.
אני גם אגיד את זה.
טראמפ לא צפוי, והאריס כן אומרת...
לא, כאילו נראה לי שחלקנו גם חושבים שאנשים בעזה צריכים לחיות, לא? זה לא דבר אנטי-ישראלי להגיד את זה.
בדיוק, אבל יש אנשים שמנסים בארץ לצייר את קמלה האריס כאילו היא אנטי-ישראלית.
כן, וואו, כן, נכון, נכון.
נכון,
לא, מדברים על זה שאתה לא יכול להתעלם מזה שיש כן צדדים בפוגרס, בשמאל, כי יש לי הרבה חברות שהן בארצות הברית, שאת שאת שהן הכי על פניו מצביעות, ולביידן ולהילרי וכל הזה, והן אומרות בעצמם שהן מתקשות ביחס של ישראל הם לא יצביעו לטראמפ, אבל תראי, זה לא משנה, כי הם גרות בניו יורק, אז גם ככה עד שאת המדינה הזאת כחולה. אבל אני אומרת, הן מתקשות להביע את התמיכה, כי יש משהו שהוא כאילו מזוהה יותר באמת עם הצדדים הפחות...
כן, אבל אני חושבת שאולי אנחנו גם שומעים קודם את איך שהיא נראית, ומיד... מדביקים
היא כן נשואה ליהודי.
נכון, הנה, תמיד אפשר לענות שהיא נשואה ליהודי.
היא נשואה ליהודי, אבל אני רוצה לשאול במובן הזה, טראמפ אמר משהו מאוד מאוד מטריד, הוא אמר שאם קמלה האריס תיבחר, ישראל תפסיק להתקיים בתוך שנתיים, ואני חושבת שעצם האמרה הזאת היא כבר מפחידה, זאת אומרת, האם ישראל זה איזשהו משהו שיכול פתאום להפסיק להתקיים?
לא, אז אני חושבת, אני חייבת להגיד משהו, זה אפרופו בדיוק מה שאמרתי, הוא בלתי צפוי, זאת אמירה מופרעת לחלוטין. לא, ישראל לא תפסיק להתקיים עוד שנתיים. אם טראמפ לא יבחר לנשיאות, הרי הוא גם אומר שם בהמשך, הכל יתפוצץ שם, הוא מתכוון, הכל יעלה בלהבות, כאילו, הוא ממש מתכוון
שהמלחמה הזאת
במשפט שהוא בוחר. עכשיו, תראו, זה באמת אמירה לא נשיאותית, לא שקולה, לא אסטרטגית, גם אם אתה חושב את זה ואתה רוצה להיות נשיא, זה לא משהו שאתה אומר אותו, ואתה בטח לא אומר אותו על ברית בריס גדולה כמו ישראל, ולכן...
הוא יודע להגיד דברים אחרים וגם בכל זאת לנצח, אז אולי אנחנו לא צריכים גם לתת לו עצות, כלומר, העובדה היא שהוא אומר דברים כאלה וזה גורם לו לנצח. ברור שזה לא דבר נשיאותי לומר, אבל...
מה שהיה מדהים אתמול באמת, אפרופו, ותודה על הפרגון בהתחלה, אפרופו זה שאני הצלחתי לגשת אליו.
ראשונה, מאמי, עם המיקרופון של חדשות 13 שם, בפוטו של כולם.
אני התרגשתי, כן.
אני גם בשבילך, באמת, האמת. אני גם התרגשתי בשבילך.
הוא עשה צעד מאוד מאוד חריג, וזה באמת מלמד על איזה גאון תקשורת הוא. לא קורה דבר כזה שמועמד לנשיאות אחרי הדיבייט יוצא לחדר שבו נמצאים מאות, אם לא אלפי עיתונאים, ופשוט נעמד והולך להתראיין אצל פוקס ניוז, וזה לא קורה. זה לא קורה. עכשיו, גם אני, הוא לא בא להתראיין אצלי, כן, הוא עבר שם ותפסתי אותו, אבל הוא היה שם פיזית, זה לא קורה, בטח לא נשיא לשעבר.
כי מה זה אומר בעצם הנגישות? כאילו הוא רצה עוד להמשיך את הדיבייט, הוא רצה עוד להראות נוכחות?
לא, הוא קלט מיד אחרי הדיבייט, שיש וייב שלילי עליו, שהוא הפסיד. אז הוא אמר, אוקיי, איך אני משתלט על הנרטיב? אני רוצה שידברו על מה שאני רוצה שיגידו. אז אני אלך לשם פיזית, ואז כל התקשורת תדבר על זה שטראמפ פה, בכלל יפסיקו לדבר על מי ניצח, יתחילו לדבר על זה שטראמפ פה.
מדהים.
ואז יתחילו להגיד מה טראמפ אומר, וטראמפ עומד שם ואומר, ואומר את זה גם באמת למיקרופון שלנו. היה לי דיבייט מצוין, הדיבייט הכי טוב שלי אי פעם, וזאת הופכת להיות הכותרת, טראמפ נקודותיים, הדיבייט הכי טוב שלי אי פעם.
לשנות את הנושא לנושא שאתה מעוניין לעסוק בו בכל רגע נתון.
אנחנו,
זה מדהים, אנחנו צריכים לסיים, אבל לא הספקנו מילה אחת על ההקרנה בטורונטו.
אה נכון, על הביבי פייס.
וואו.
היה שווה? היה שווה לנסוע?
נסעתי לשם במיוחד, היה חתיכת מסע גם בין טורונטו לפילדלפיה, לאבדידייט, והיה, תראו, זה מרתק, זה מטלטל.
הסרט טוב באמת, או שזה, אנחנו יודעים שם?
הסרט עוד לא מוכן. הסרט זה בעצם מה שאנחנו זכינו לראות שם, זה רפקס, מה שנקרא בשפה המקצועית, שזה אומר שזה סרט עוד לא ערוך, זה איזושהי השגה שהייתה למשקיעים, כי הם רוצים להפיץ את זה בעולם, והם בשלבים מאוד ראשוניים, והם אמרו, בגלל המצב של החטופים, בגלל מה שקורה עם המלחמה, אנחנו רואים קשר ישיר בין מה שהיה עם נתניהו בחקירות שלו, בין השחיתות וכולי, מה שמוגדר בסרט, לבין המצב של ישראל היום, ואנחנו מצאנו דחיפות להתחיל להציג את החומרים האלה, ולכן הם עמדו שם והציגו את החומרים, ומה שרואים זה הרבה מאוד חומרים של חדרי חקירות, ציטוטים שאגב אתן בוודאי מכירות ושמעתן בעבר כבר מצידם של ראש הממשלה נתניהו ורעייתו שרה, הבן שלהם יאיר, אבל פתאום אתה רואה בעיניים חדר החקירות, את התהליך, את התגובות, את האמוציות.
מה שהפתיע אותך, אתם שאני רוצה להגיד, מי שכמונו, שאת מכיר וקרא וראה ומותקן,
אנחנו, כן.
משהו הפתיע אותך בתוך הדבר הזה?
זה חומר שלראות אותו, זה מאוד, זה עושה משהו. זה עושה משהו. לא, המשפטים לא הפתיעו אותי. הדברים שנאמרו לא מאוד הפתיעו אותי. היו שם דברים, נניח, שהם היו קצת אגרוף בבטן. כי בסרט הם מחברים את הכל באמת בסוף הסרט לשבעה באוקטובר, ויש שם משפט של ראש הממשלה בנימין נתניהו שיושב בחדר ואומר, אני מתייחס לאויבים של ישראל. והוא אומר, אני רוצה, כאילו, הוא מתייחס למשפט הזה של הסנדק של שמור על החברים שלך קרוב ושמור על האויבים שלך קרוב יותר. והוא אומר, ככה אני שולט על גובה הלהבות, ככה אני מצליח לשלוט על מול האויבים שלנו, על גובה הלהבות, וזה, אתם יודעים, זה גרוף בבטן, לראות...
אז אולי יש לו בעיית התחברות. כן. במובן הזה כמעט אולי הכל יהיה קשה לראות, אבל אנחנו נמתין לסרט הזה, כמובן שנראה אותו.
כן, אסור להציג אותו בארץ.
בסדר, נראה אותו בטלגרם.
חכי,
אסור. בסדר.
חכי. מריה קראוס, שלחת חודשות 13 לארצות הברית, תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה לכן, יום טוב.